אנחנו ממשיכים במסענו אחר עניינן של המצוות. אני אזכיר מה גזרת הדיון שלנו, מה קצת ראינו שבוע שעבר ומה נעשה היום. אנחנו פתחנו ואמרנו שאחד הדיונים המרכזיים שמטרידים את נפש האדם היום, בשאלת יחסו לשמירת תורה מצוות, זה בשביל מה? צורך מה האדם מקיים תורה מצוות? מה המטרה? מה יוצא מזה? המרכאות? אני לא יודע מילה יוצא, מילה מדויקת, אבל מה התכלית של החתירה לדברים? ואמרנו שיש כמה אפשרויות, התשובה היא לא מאוד פשוטה, מה שנראה לנו כאילו תשובה פשוטה, אדם קיים מצוות, יש שכר ועונש וכו', יש כמה וריאציות בתוך הדבר הזה. וריאציה אחת באה ואומרת שאכן בורא עולם בכלל לא תכנן מעולם, המצוות יעשו לנו משהו טוב, אין שום עניין לקיים אותם מבחינתו, יש רק דבר אחד, שאם נקיים את המצוות נקבל שכר בעולם הבא. ואם חסכים, נעבור עבירות, נקבל עונש בעולם הבא. וזאת הסיבה היחידה, והיא ואין בלתה. אפשרות שנייה היא להגיד שלא, שהקדוש ברוך הוא נותן שכר על המצוות גם בעולם הזה. שוב, המצווה לא כשלעצמה היא לא דבר טוב. תבין את ההבדל בין זה לבין ג' הוא מאוד משמעותי. המצווה כשלעצמה היא לא דבר טוב, אלא תוצאת קיום המצווה תהיה שכר בעולם הזה גם, לא רק בעולם הבא. בסדר?
טוב, אין לה הגדרה פשוט, היא לא מוגדרת.
לא יצא מן הכלום. אני מניח תפילין, לא יצא מזה שום דבר.
איך אפשר להגיד דבר כזה? אף אחד לא יכול להגיד. לא, כאילו, אני אומר...
יש כאן שורים בזה, בסדר.
אין, זה לא, אי אפשר... יש
מרחך כל מצווה או ש...
מה?
לא, יש מרחך בכל מצווה. כאילו שאנחנו לא אמורים לחפש
מרחך את המצווה. אחי, זה כבר... אתה גם מגיע לנגזרת של השאלה מה אני מחפש. לפני מה אני מחפש. קודם כל, מה הקדוש ברוך הוא רצה לצורך העניין? מה הייתה המטרה שלו בבריאה? שערות אחת, שכר, זה ברור שהוא רצה שנקלט לנו שכר, טבע טוב לעתי, וזה בוא נניח את זה כרגע הנחת יסוד, שגם דרך אגב אפשר לדון בפילוסופית, אבל בוא נניח את זה כרגע, עברנו את השלב הזה. ברור שהמטרה של הבורא בזה שהוא ברא אותנו, זה שעשו לנו טוב, הכלים שלו להיטיב איתנו זה המצוות. שערות ראשונה הוא ייטיב לנו רק בעולם הבא, שערות שנייה הוא ייטיב לנו בעולם הזה, לדי שיתן לנו שכר, שוב, לא המצווה עצמה היא דבר טוב, אלא יוצא מהמצווה דבר טוב בשכר, מה?
התוצאה,
כן, התוצאה ש... ששוב, מי שמחליט עליה זה בורא עולם, הוא החליט שאם אני אניח תפילין, אני אקבל על זה שכר, והיה יכול להחליט הפוך, שאם אני...
המצוות זה לא דבר טוב, מי יכול להגיד
דבר טוב? אפשר לפרוס נהיית השיטות קודם כל, בסדר ומסודר? אני חושב שכשנכנסים לדיון מראש, הכל אופציה, כל האופציות פתוחות, כולם עליכם. כל האופציות פתוחות בפנים, דעתי, ככה צריך בכלל באופן כללי. תתפלג, תראה שיש כאלה שאומרים ככה, מה נעשה? הרלב"ג גם שאני אומר את זה בצורה מפורשת, אוקיי? כדוגמה. המערב שהיום נלמד בפרק ז' נכנס בו באבי היוי אביב ממש, הוא חריפות גדולה מאוד, כולל ביטויים מאוד מאוד קיצוניים, הרבה יותר חריפים הביטויים שאתה אמרת עכשיו, אבל הרלב"ג לא נראה לזרקו אותו לפח בגלל זה, בסדר? אחד מחכמי ישראל הוא, בוא נגיד, היחיד שמצאתי שאומר את זה הכי מפורש, ולא במשתמע וברמז ובפה ושם. הרלב"ג אומר, אין שום תועלת בקיום המצוות, כלום, גורניש מן גורניש מן גורניש. ככה הוא מסביר למשל, בוא נראה מה לכאורה הראיה לשיטה הזאת. המדרש הידוע מפורסם, שהמהר"ל מביא אותו בפרק ז', וכי אכפת על הקדוש ברוך הוא שוחטי מקנה או מעורף, אלא מהחטאו החפנם שעשה רצונו בלבד. זה הכל, כל העסק הוא שהקדוש ברוך הוא רצה שנעשה את רצונו. לכן הוא קם בבוקר, בקריזה החליט שיש 613 פרטים שהוא נותן לנו, שאם נעשה אותם זה נקיים את רצונו ואם לא, לא, וזהו זה עכשיו מי שיקיים אותם. א', הקדוש ברוך הוא תהיה נחת רוח, ב', יקבל איזה שכר, בעולם הבא, בעולם הזה, כרגע נשאיר את זה בצד, זה לא כזה משמעותי, כי אין הבדל גדול בין שתי השיטות הללו. וזהו זה, מעבר לזה לא יהיה שום רווח על ידי קיום המצווה. אוקיי, עכשיו, האסכולה השלישית, שמתחלק תוכל לכמה וריאציות היא שלו, של המצוות יש רווח, קיומן של המצוות כשלעצמו יוצר דבר טוב. השאלה למי הוא עושה טוב, הוא עושה לנו טוב, הוא עושה אני מיטיב איתם לעולם, בסדר? המציאות בעולם מרוויחה ממשהו מסוים, או שוב אינטרס אלוקים מסוים, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני האדם ידעו שיש השם אחד. ולכן הוא אומר לנו תקראו קריאת שמע. והוא יודע שיש רווח, המצווה פועלת בעולם הזה פעולה, אבל היא לא פועלת פעולה שלי כיף מזה, שאני מקבל מזה משהו, אלא זה מקרב אותי להגשמת הרצון האלוקי. הידי קיום המצוות אני יכול, נתנו קודם את הדוגמה של תפילין, מצוין. מה אנחנו אומרים כשאנחנו מניחים תפילין בבוקר? כדי שאני אצליח לדעת לחבר נשאל ליבי וכו' וכו'. בואו נדמה הדוגמה הכי בולטת היא מצוות סוכה. הזכרנו את זה כבר עבר, החידוש של הבח. שבצד סוכה כתוב למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי בני ישראל. אז אני שואל אתכם, כשאני גומר את חג הסוכות, יותר טוב לי בחיים? לא. אני עכשיו יודע שהשם הוציא אותנו ממצרים, שזה דבר טוב בפני עצמו, אבל הוא רצה שאני אדע יצא ממצרים. המצווה פועלת עליי משהו לא כתוצאה, לא כשכר. בסדר? הנגזרת של המצווה היא שיוצא משהו. בסדר? אז זה שלוש א', שלוש ב' זה שאני מקבל משהו, נהיה לי יותר טוב בחיים שלי, אני מתקדם לאיזשהו מקום מסוים. כמובן שכדי להגיד את שלוש ב', מה צריך לומר? שאני יודע מה טוב ומה רע. שאני יודע מה יותר טוב לי. למשל, אם אני אעשה שילוח הקן, הנקודה, אחד הנקודה המוקש לדיון, הגמרא המפורסמת, המשנה, שאומר על כאן ציפור יקראו חמך משתקים אותו, בסדר? מי שרוצה להגיד של מצוות יש טעם, חייב להניח שמה, שיש טעם בעולם. תראה דוגמה, האם למים יש טעם? כדי לענות על השאלה אותי מה אני חייב להניח, שיש לי חוש טעם. אתם יודעים שכשבתי, אני רוצה תיספר על תיקון האכילה. עכשיו אני חייב לציין שבורא עולם חנן אותי בזה, שאני לא גרגרן גדול, לא כך אוהב לאכול, אין לי יצרה גדול בנושא הזה. יש לי את החולשות שלי, כמה דברים, אבל בסך הכל זה לא אישי אצלי. תוך כדי כתיבת הספר, ישבתי עם איזה חבר טוב, אמר לי, זה לא פייר שאתה כותב ספר כזה. ספר כזה צריך טוב מישהו שכל החיים שלו אכילה זה מאבק, זה, זה, זה. הוא כותב ספר, זה לא פייר. אז הלכתי לשאול שניים, שאלתי את רבי מוזבן צה, את הרבי מסלוני. שניים אמרו לי, תוציא כל אחד מנימוק אחר. בביגדור אמר לי, תראה, הרי בספר שלך, גם אחרי זה עבר כל הספר, אתה לא כותב שמי שאוכל ככה וככה הוא רשע מרושע, צריך לשרוף אותו במקום. אתה מציע לאדם מדרגות בקדושה וכולי וכולי. בסדר, מי שירצה יוכל זו מדרגות האלה, מי שלא רוצה, לא, בסדר. כל עוד הוא אוכל כשר, הוא לא רשע. זה לא נורא, זה בסדר. לבוא ולתבוע מהאנשים דברים שאתה אף פעם לא עבדת עליהם, זה לא פייר, אבל אתה לא תובע, אתה מציע להם אתגר. הרבי מסלוני אמר לי אחר, להסתכל, אמר לי, יש לך תאווה של אכילה? אמרתי לו, בטח שיש לי תאווה של אכילה, חלשה. אני אסתה יכול לכתוב את זה. יש לך תאווה, אתה יכול לכתוב. ואז הוא אמר לי, לאבא שלי לא היה תאוות אכילה בכלל. לא היה לו תאווה, לא לאכול, לא טעם מסוים, זה לא עניין אותו בכלל, הוא משהו שלא הרגיש את זה בכלל. הוא אמר לי פעם, שהוא עבד על עצמו שנים, 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 עד שהוא הצליח לעקור את חוש הטעם מפיו ממש. בכלל לא היה לו שום תאווה בנושא הזה. אבא שלו? תיבות שלו, כן? ואז אני הייתי בחוצפתי ואמרתי לו, הרי בנושא של שאלה, שנים רבות מטרידה אותי, לא שנים רבות אבל כמה שנים, אולי עכשיו קיבלתי תשובה. יש ספר, דרכי נועה עובדת השם, שני כרכים של שיחותיו של הרבי, הוא מאוד מקביל לנתיבות שלום. אותם נושאים פחות או יותר, נפלא, מתוק מדבש בעיניי, אני קשור אליו מאוד, אבל לא משנה. אחד הפלאים הגדולים הוא שבנתיבות שלום, מתחילת העמוד הראשון עד העמוד האחרון, לא תמצאו כמעט שום התייחסות לנושא תיקון האכילה. בטח אין שער על תיקון האכילה. יש פה ושם איזה שרבוב, אבל אין כמעט התייחסות לנושא הזה. מה זה בדרכי נועה משער שלם על עבודת תיקון האכילה. אני זוכר שכשראיתי את זה פעם ראשונה, לפני כמה שנים שספר יצא לאור, אמרתי, זה מעניין, זה כאילו, אני חושב שזה הנושא היחיד, שהוא נושא שהדרכי נועם דן בו, בנתיבות שלום לא דן. שאר הנושאים אותם נושאים, חדש חידושים אחרים, מציג לפעמים השקפות אחרות, לא משנה, יש הרבה חידושים בדרכי נועם דעתי, אבל אין נושא חדש, זה הנושא היחיד. ושאלתי את עצמי למה. אמרתי לו, אולי זה בגלל... למה זה קצת חוצפה? כי בעצם מה אני בא ואומר? שלך יש תאווה של אכילה, הרבי יש תאווה. אז לא אמרתי את המילים האלה, אמרתי, אולי מה שהרבי אמר עכשיו זה ההסבר למה בנתיבות שלום אין שער תיקון האכילה בדרכי נועם יש, אז הוא חייך, הוא אמר לי, ניתן לומר, ניתן לומר. קיצור, עכשיו איזה כשר הזכרתי את זה, של הטעם, אם אני בא ודן רבותיי, האם למים יש טעם? כדי לדון בשאלה אם למים יש טעם, מה אני צריך להניח הנחת יסוד רבותיי? שיש לי חוש טעם, שאני נהנה, מתוק טעים לי, מלוח לא, מר רע לי, בסדר, זה הנחת היסוד, לכולנו זה ככה. עכשיו, האם יש טעם, או מה הטעם? מה הטעם של מים? מה הטעם של שוקולד? יש תשובה, התשובה נגזרת מזה שטעים וכיף לאכול משהו מתוק. בסדר? עכשיו, אם אני אומר שמה הטעם מצוות שילוח הקן? טעם מצוות שילוח הקן הוא לחנך אותי להיות בעל רחמים. סליחה, למה להיות בעל רחמים? מי אמר זה טוב להיות בעל רחמים? אולי זה רע? שמתם לי ללופ הפילוסופי הזה? כל הרעיון חייב להיות שאני קודם כל מניח מה נכון ומה לא נכון. זה נכון וטוב להיות אדם רחמן. הטעם שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לשלח את הקן זה כדי שאנחנו נקנה בליבנו דעת הרחמנות. כדי לומר דבר כזה אני חייב להניח שיש דבר טוב בעצם ברחמנות. מי אמר? אולי הפוך בדיוק. אולי לא טוב להיות רחמן, אולי רחמנות היא תכונה. רגע, כולנו יודעים דרך אפשר רחמנות היא תכונה טובה או רעה? תלוי. יש מי תגידו, חזר אומרים לנו, רחם על האכזרים? נכון? רחמנות היא יכולה להתראה. אולי החבר'ה האלה, אתם יודעים שאתמול היה פרס הנשיא. פרס הנשיא, יש אשתו של הנשיא, הייתה עוסקת הרבה בנושא איכות הסביבה וכו' וכו'. אז יש פרס, פעם בשנה הם מעניקים כל מיני גופים שתעסקים עם אקולוגיה. מי קיבל השנה את פרס הנשיא? מכתב הרבנים. לא יודעים, שמעתם וראיתם, אבל לפני פסח, לפני סוכות, הייתה מכתב שחתמו עליו 30 רבנים, שקורא להפעיל, להפחית ולמעט בשימוש בכלים חד פעמים. מה? בייחד, קריאת החגים, אבל באופן כללי, כן? עכשיו דרך אגב, בדידי אהובדיה התקשרה אליי המארגנת, וביקשה ממני לחתום, ואני אמרתי לה שמארבע סיבות אני לא אחתום. אחד זה שאני לא חותם על שום דבר, כמעט, חוץ ממש יוצא דופן. שתיים, זה שאני לא מרגיש ראוי לחתום על דבר שאני בעצמי לא מרגיש שאני מפעיל עליו כמו שצריך. אני חשוב ללמוד אקולוגיה, חוץ הסביבה, אבל לא עוד כדי כך, אני משתמש כאן אחד פעמים, לא יודע בדיוק כמה זה להפחית, כמה איפה בנרגם, לא ברור שאני עומד בקטיון. שלוש, שיש חלק מהרבנים שחתומים בפשקוויל הזה שאני לא מוכן להופיע ביחד איתם באותו פשקוויל. וארבע, זה שלדעתי רבנים צריכים להביע עמדות ערכיות לא תלויות מציאות. הרי להפחית בכלים חד פעמים בנוי על שתי הנחות יסוד. אחד זה שחובתנו לשמור על העולם, ושתיים, שכלים חד פעמים הורסים את העולם. מי אמר? מדענים חלוקים ביניהם בנושא הזה. אוקיי? אז לכן אני לא חותם על דבר כזה. עכשיו, למה הזכרתי את כל זה? באיזה כשרציתי לומר את זה? אקולוגיה, מה אמרנו על אקולוגיה?
הנחות מוצא לפני שאני...
מה?
שיש הנחות מוצא.
הנחות מוצא, כן.
לא אני מתבסס.
אז, כן, אחזר על החמנים, כן. יבוא מישהו ויגיד, אקולוגיה, יבוא מישהו ויגיד שזה שאתה לא מחסל בעל חיים מסוים, משומר עליו משיקולים אקולוגיים, הדבר הזה הוא אכזריות גדולה מאוד, כי בעל החיים הזה הוא מפיל. אתם יודעים שבשנה מתים 30 אלף איש בהודו מהרכישות נחש? 30 אלף איש. טוב, יש להם שם מיליארד, אז זה לא כזה משמעותי, לא מרגישים את זה כל כך. עוד אחד הלך, מה, לא כזה משמעותי, להפך, זה דילול אוכלוסייה. יש לכל הקודש, הסינים יש להם שיטה, ילד אחד במשפחה, ההודים, קוברה, כל אחד והשיטות שלו, איך לשמור על האוכלוסייה שלא תאבד את הגודל שלה, בסדר? אבל נגיד יבוא מחר מישהו ימציא פטנט להרוג את כל הקוברות, יגיעו דו לארגוני הסביבה, סליחה, מה קרה לך, קוברות זה, מה זה, תפגע בהם וכו' וכו'. אז אני שואל אתכם, זה טוב להיות רחמן או לא? על ציפורים. כן, כאן ציפור יקרו רחמך. זה טוב לרחם על ציפורים או לא טוב? ואולי ציפורים מזיקות, אולי אדובה, צריך לחנך את הילדים כולם, אתה רואה, ציפור תערוג אותה, ציפור זה מפלצת. כן, וכו' וכו'. אולי מי אמר? כלומר, אחת הבעיות באופציה בשלוש ב' היא, שכדי להניח את שלוש ב' אנחנו צריכים להניח מראש קודם כל מה נכון ולא נכון. אבל יש עוד תכף נראה מהלך שלם שעולם בכיוון הזה. ואופציה שלוש ג' שבאה ואומרת לכם, טעם המצוות, יש למצוות טעם. אבל הטעם והמצוות הוא לא ערך חיצוני לאלוקות, אלא ערך אחד כולל לכל המצוות כולן, והוא אחד ויחיד. אז בקוד ובורך. לכל המצוות כולן יש טעם. חוץ מזה שתקבל להם שכר בעולם הבא. וחוץ מזה שאולי גם יש להם שכר בעולם הזה, מצווה מאפשרת לך לדבק בשכינה, אי אפשר לדבק בשכינה אחרת. זאת הדרך היחידה. בסדר? אין דרך אחרת לדבק בשכינה, רק על ידי קיום המצוות. וכל המצוות כולן יש להם מטרה אחת, מטרת על. בסדר? זה לא שמצוות שילוח הקן משיגה לך רחמים. מצוות האי משיגה לך את זה, מצוות זה. כל המצוות כולן משיגות לך את בקוד הבורא. כמובן שעד השאלה העיקרית שתעלה את זה כולנו זה, למה שיש 13 ריבונו של עולם? למה אתה חושב 13 מצוות כדי לדבק בבורא? לא מספיק, 20, 30?
מוסבר גם חסידות, גם בזה.
זה דודה, חברים, לפני זה, שנייה. עד כאן סקירת האופציות שלנו שבוע שעבר, בסדר? עכשיו, שבוע שעבר התמקדנו בלימוד פסוק. פסוקים, פרשייה וספר דברים, כן. זה אופציה, אופציה בית, יעליתי קודם. אופציה בית, אבל אמרתי שבאופציה בית אני חייב להניח מה טוב לי בנפש, מה לא טוב לי בנפש. שלהיות רחמן זה דבר טוב, מי אמר, אולי לא תחזר לדבר טוב. בסדר? אני צריך קודם כל להניח מה, איך אמורה להיות בנויה הנפש של בן אדם. בסדר? התורה אמרה לא להתאכזר?
לא, בהנחה שאני עכשיו מאמין שהמצוות הטעם שלהם זה לתקן בנפש, וזה המצווה, אז אני יודע שזה עושה לי משהו טוב.
יפה, אז קודם כל זה קרוב קצת יותר לשלוש, אמרתי קודם, הדבקות בבורא. וגם אם זה יעצב את הנפש שלי, תבין מה, איפה הבעיה תהיה. הבעיה תהיה בפרקטיקה שאני אנסה לחפש את הטעמים. כי כשאני אנסה לחפש את הטעמים, אני הפכתי את הפירמידה. יריתי חץ, ירדתי מטרה. אמרתי, אני מניח הנחות יסוד מוקדמות, שיש 10 דברים שטובים בעולם. עכשיו אני אראה לך שהמצוות יסדרות איתם.
בסדר? אתה
יכול ללמוד מתוך המצוות עצמה. יכול, מבחינה, ייתכן, ייתכן. אם נגיד שהתורה מלמדת אותי שיות רחמן זה טוב, אז אני אוכל להסביר שכן רחמן, שכן ציפור זה בשביל להיות טוב. דרך דוגמה מאוד מאוד בולטת לזה, בסדר? הרי אין שום ספק שאנחנו מעצבים ערכים גם לפי נורמות סביבותיות שקיימים בעולם, כן? לבוא מישהו מחר ויגיד שהתורה נתנה מצווה X כדי שזה יגרום לנו להיות פמיניסטים יותר, כי פמיניזם זה ערך גדול מאוד. זה ערך, דגול, נכון? זה דבר נפלא. פמיניזם זה ערך. והתורה נתנה לנו מצווה, לא יודע מה, מה? סימן, אחת אשתו, בגלל שהתורה רצתה שבסוף אני אתחנך להיות פמיניסט. רגע, מי אמר שאתה להיות פמיניסט? אתה הנחת מראש קודם כל איזה ערך הוא טוב, איזה לא טוב, ואחר כך הסברת שהמצווה של התורה מטרתה היא לשרת הערך הזה. מי אמר? אגב, רחמן קודם, הרי בתוך היהדות עצמה יש אסכולות שונות בשאלת היחס לזה. אולי קצת נאות על ציר, ימין ושמאל. נכון? יש אנשים שרחמנות היא לא הבייבי שלהם. בסדר? יש כאלה שהפוך, אלה שחתמו על הפשקביל, אולי חלק מהם... מי חותם על פשקביל של אקולוגיה? אנשים שלא נטייה טבעית שלהם יותר, שימור בעלי חיים, דברים טבעיים, אתה מדבר עליהם. יש כאלה שפחות מדבר עליהם. לא נראה לי שמישהו מאיתנו רוצה להקים אחר מחנות השמדה עם תאי גזים לקואלות, כן? אבל יש אנשים שזה עושה להם את זה בנפש, יש כאלה שלא עושה להם, נכון? השאלה, כלומר, מי מראש החליט מה נכון? זה שהוא רחמן הוא היותר נכון, זה שהוא לא רחמן הוא יותר נכון. הבנתם? קודם כל צריך להחליט מי נכון יותר, ואז לפי זה לפלפל. יפה, עכשיו.
רגע, כדי... אני עושה פה דיון בשכל שלנו, כל הדברים כאילו מתחילים מהשכל שלנו.
לא אמרתי שכל הדברים מתחילים מהשכל שלנו. אתה עכשיו כיוונת ישר יפה מאוד למהר"ל, שפותח את הפרק שאנחנו הולכים ללמוד היום. לא, סליחה, זה פרק ה', פרק ו'. המשפט שפותח את פרק ו' הוא, יש מבני אדם והם אנשי חקרי לב ההולכים בדרכי הפילוסופים. חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. ואז תמוע ביניהם וכולי וכולי. תכף אני אביא משם כמה דברים בקצרה. נלמד את פרק ה', אחרי זה נציץ את הפרק ו', בלי שלפניכם, בסדר? והמהר"ל בכמה מקומות מתייחס לזה, והוא מביא את זה פה בהערות למטה. ואומר המהר"ל שאין לי שום בעיה עם אנשים חקרי לב, בתנאי שמה? שמבינים שיש משהו לפני ואחרי. בסדר? המחקר הוא מצוין, בתנאי שמה, שיש לפניו משהו ואחריו משהו. אם אתה נשאר רק בחקרי לב, אתה פילוסוף, אין לי מה לדבר איתך.
לא, מה גבולות גזרה של הדיון פה?
הנה, גבולות גזרה. עשינו אותם שבוע שעבר, מודל מצוין, שאלנו שאלה, ואז מה עשינו? פתחנו בכתוב התורה ונתחלנו ללמוד. אנחנו שואלים שאלות, שלב השאלות הוא שלב שהשכל שלנו שואל את השאלות. עכשיו, איפה התשובות נמצאות? בואו נבחור, נבדוק בתורה, מה התורה עונה? אני חושב שזה המודל שיהודי צריך לעבוד בו. אני לא חושב שלשאול שאלות בשכל זה לא לגיטימי. ואדרבה, המהר"ל שהיה אנטי-פילוסוף, אמר שזה בסדר גמור לשאול שאלות בשכל. בתנאי שאני מוכן בסוף לקבל תשובה שהיא מחוץ לשכל. בסדר? ובזה דרך כלל, בזה הוא חולק על הרלב"ג. הרלב"ג שבפרק ו' ז' נוסע נגדו, ומה הבעיה של הרלב"ג? הרלב"ג שאל שאלה, אמר התשובה של התורה לא נראית לי שכלית, לכן היא לא נכונה, ולכן התשובה שלי אחרת. מה הרלב"ג? של... הרלב"ג בסוף הסביר את התורה אחרת, כן? הוא לא אמר התורה חושבת אחרת, אבל הוא הניח הנחת יסוד שברור לחלוטין שלא ייתכן לומר שלמצוות יש ערך והוא אפקטיבי בעולם הזה, זה בלתי אפשרי, פילוסופי. ולכן עכשיו הסביר הרלב"ג את התורה בהתאם לזה. והמהר"ל אומר, אתה יביא את החצי עד למטרה. מה הרלב"ג היה עונה למהר"ל, אני חושב? לא נכון. אני חושב שהרלב"ג עונה למהר"ל, אני לא יריתי חצי עד למטרה, אני חושב שזה מה שהתורה אומרת. נראה לי, לא שאלתי את הרלב"ג אלף פעם, אני לא חושב שהרלב"ג היה חותם על המשפט, התורה אומרת ככה, ואני הרלב"ג חושב אחרת. לא נראה לי שאתה חושב. כלומר, זה הקונצנזוס, מה גבולות הגזרה? יש 70 פנים לתורה ויש פנים 71. יש מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מה גבול הגזרה? גבול הגזרה הוא תשאל שאלות עם השכל שלך מצוין. אם התשובות שלך סותרות את התורה, זה לא לגיטימי. זה הבדל בינינו לבין הפילוסופים. עם זה אתה יכול לחיות?
יש 70 פנים ויש 70 על הפנים.
על הפנים. On the face. כן? על כל פונים, כמו שאומרים בישיבות. בסדר? אז אנחנו שואלים את כל השאלות של הפילוסופים, אין לנו שום בעיה עם השאלות של הפילוסופים. והיחידה שלנו זה עם התשובות של הפילוסופים. אנחנו יכולים לענות תשובות אחרות. אז שאלנו שבוע שעת השאלה, והתחלנו בתורה. אמרנו, עוד הבא, בוא תראה מה נראה התורה אומרת, אנחנו למדנו את הפסוקים, ספר דברים פרק כבר, ואותנו אשר רוצים שם למען להביא אותנו, לתת לנו את הארץ הזאת, ליראת השם אלוקנו, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה. המסקנה שראינו שבוע שעבר זה שהפסוקים הללו לא הכרחים. אפשר לראות בפסוקים הללו כמה וכמה פירושים. ראינו חלק מהראשונים שאומרים שהכוונה היא כיום הזה בעולם הבא, חלק אומרים בעולם הזה אבל על ידי שכר ועונש, וחלק אומרים בעולם הזה על ידי זה שהמצווה טובה לנו. זה דבר קיצוני שבתוכם יעקב ראינו רבנו בחל, שהתנסח בצורה מאוד חריפה, כל המצוות כולן לטוב לנו פה, הן עושות לנו משהו טוב, כל מצווה ומצווה תורמת לי משהו. בסדר? עד כאן בתורנו שבוע שעבר. מה? אז הבאנו את הרבנו בחי כי ממשיך את הרמב"ן, ראינו שרבנו בחי יותר חריף מהרמב"ן, ניסוח שלו יותר ברור, ברמב"ן לא דרך שהוא אפשר אולי להגיד אחרת, כן? שזה רק מצד השכר בעולם הזה וכו' וכו'. רבנו בחי חד משמעית, המצווה עצמה עושה לי טוב, נקודה. בחלק המקרים אני מבין, בחלק המקרים אני לא מבין, אבל תמיד המצווה עושה לי טוב. אחת מהן לא נכתבה לריקם. אוקיי, עכשיו, אני חושב שכדאי מתודית שנמשיך במהר"ל. המהר"ל עוסק בנושא הזה בארבעה פרקים, ה', ו', ז', ח', בספר תפארת ישראל. אנחנו לא נלמד את כל ארבעת הפרקים, אני ממליץ לכם כן לעשות את זה, מה שנקרא שיעורי בית, במבחן אנחנו נכניס את זה לתוך החומר. אנחנו נלמד להם את פרק ה', כי פרק ה' הוא התשתית המסודרת תוך כדי נקשה גם כמה קושיות על המהר"ל, בסוף אני אתמצת לכם בקצרה את ו' ז' ח', ואז אחרי זה נוסיף איזה שפיץ, נראה לי, שייתן לנו סגירת המעגל של המהר"ל. שבוע הבא נראה עוד כמה מקורות אחרונים כדי לתת איזשהו פאזל שלם, אני חושב. אפשר להרחיב שנה בנושא הזה, אבל אני חושב ששלושה מפגשים יספיק לנו כדי לתת איזשהו מהלך שלם, ולתרגם אותו בשפה מעשית. לתרגם אותו בשפה של איך אני משדר דבר כזה, קודם כל לעצמי, לאפיקורס שבתוכי, כמו שעברנו בעבר, ובית לאפיקורס שמולי. לאדם השלישי, לאפיקורס, לנער, לנערה, שהיום מאוד מאוד מוטרדים מהשאלה הזאת על כל הווריאציות שלה. בדרך כלל חד משמעית, התשובה של כדאי לך לקיים מצוות כי תקבל שכר בעולם הבא ואם לא תקבל עונש, לא מספקת אותם. גם כי קצת חסרי אמונה, מי אמר? בסדר? דתיים אמרו, לא בוערת להם האמונה בלב, מספיק לחלק, יש כאלה שכן, אבל לחלק לא בוערת אמונה בלב. ושתיים, כי זה רחוק מדי. אני מאמין, כן, אני מאמין שיש שכר ועונש בעולם הבא, זה רחוק מדי, לא מצליח.
אבל הכותרת של השיעור זה מה לעמוד לנערים?
לא, אני לא חושב שזאת הכותרת של השיעור, אבל התבקשתי פה על ידי הנוכחים שזה יהיה חלק מהשיעור.
אני חושב שמהניסיון שלי פה,
כן.
אז אף אחד לא מגיע לדיונים האלה בכלל.
הבנתי.
ברור להם צריך להם תורה.
כן.
ופשוט להם תאוות, דברים שמרחיקים אותם. אני צריך להסביר להם כמה נחמד לעבוד הקדוש ברוך הוא.
שמה שמעת עכשיו זה בדיוק מה שאמרתי, אני לא מבין את ההבדל מה שאתה לא יודע.
לא, אם אני אתחיל, אני יבוא למגישה כזאת, אני יכול לראות להם שאלות שהם אפילו לא שואלים את עצמם.
רק כיוונת עכשיו לדעת הרייבת המפורסמת על הרמב״ם, שהרמב״ם דן בשאלת הידיעה בבחירה, הוא עונה מה שעונה, אומר לו הרייבת חביבי, אל תשאל שאלה שאני לא בטוח לך שיש לך תשובה טובה עליה. אוקיי? תראי את הרייבת הזה, יכול להיות את התורה עכשיו. קודם כל, המחנכים יש חדרות התפלמסו רבות על הרייבד הזה. יש כאלה שימצאו אותו, יש כאלה שלא ימצאו אותו. אלה שלא ימצאו אותו, לא ימצאו אותו משתי סיבות. סיבה אחת היא, אתה חושב שהתלמידים כבר לא שואלים את השאלה הזאת, אבל הם כן שואלים. הרי מה אומר הרייבד? אם התלמיד לא שואל, אל תשאל, כשאין לך תשובה טובה. אבל יכול להיות שהתלמיד כן שואל, אתה לא יודע. זה סיבה אחת למה כן לפתוח בעצמי את השאלה. בסדר? וסיבה שנייה, תדעו לכם שתלמידים שרואים שהרב שואל שאלות, זה יוצר להם אותנטיות. כלומר, אם הרב שלי שואל את השאלות, ויש לו תשובות, בדרך כלל הוא בעצמו אומר, אתה יודע מה התשובה לא 100%, וממשיך לך את הדרך שלו, זה מעורר הערכה, כנות, אמיתיות, ורצון ללכת בעקבות הדבר הזה. אני נתקלתי בזה המון פעמים מחיי בעבודת החינוך שלי, שתלמידים מאוד 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 מעריכים כנות ואותנטיות, ומעריכים את זה שמחנך יודע לשים על השולחן רבותיי, זה שיש קושיות, ואני לא ברור לי שאני יודע מה התשובות עליהן, אבל יש קושיות ואני לא מתחמק מהקושיות האלה, אוקיי? לכן לפעמים לשאול את שאלת הידיעה בבחירה, גם אם אין לי תשובה טובה עליה, זה לפעמים טוב. עכשיו, יכול להיות שלא, אני חושב דרך שהתשובה, אתה יודע מי צודק? גם אני וגם אתה, תלוי למי. אני חושב שאם אני מחר אגיע לחבורת נערי רחוב, זה לא יודע, בקירה החתולות, אני לא בטוח, כי יש שם גם וגם, לא משנה, אבל אם אני אגיע לחבורה מסוימת של נערים, אם אני אתחיל להגיד להם חבר'ה, תקשיבו, המהר"ל אומר ככה, והרלב"ג אומר ככה, וזה, שלום, כן, איך אני מדבר, תושיבו אותם על איזה צ'ורט וחמישי בלילה, שירי איתם איזה שיר, התוועדות, ניגון נחמד, סבבה, גוזים. יש כאלה חבר'ה, ויש כאלה שלא. ויש הרבה מאוד שנמצאים באמצע, ודרך אגב, לדעתי, הרבה פעמים גם שאני נתקלתי, שגם החבר'ה מהסוג הראשון, בסוף, 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 בעומק, מאוד מעניין אותם, כן מטרידו אותם.
כן,
אבל יש... אנחנו מעיזים לומר את זה, וזה נשמע להם פלספנים מדי, ופתאום שאתה מציף להם את זה, ושואל את השאלות, ודבר איתם, וואו, זה מאיר להם את העיניים. אבל תראו, שאלת קודם האם הכותרת תהיה מעלות לנער, אני לא חושב שזאת הכותרת, לא זה מה שהוגדר לי. אבל בשביל זה עשינו סבב פה לפני שבועיים, ושאלנו את האנשים מה הם רוצים לשמוע, ומחלק מהאנשים בהחלט עלה שהם רוצים גם לקבל כלים, אתם רוצים להיות רבנים, אתם רוצים להיות מחנכים. חלק בתפקידנו זה להיות בעלי יכולת להתמודד עם נוער, עם ילדים, הילדים שלנו כהורים, להתמודד עם השאלות שעולות היום. אני אומר לך שהשאלות האלה כן עולות היום.
לא, אני לא אומר שהשאלות לא עולות, כל אחד יש לו שאלות. שאלה היא מה הקרקע, מה היסוד, מה הבסיס. עכשיו מה השיעור פה זה, כאילו אני, אולי אני מרגיש כאילו הבסיס, אני מתחיל משאלה. הבסיס זה האמונה שלנו הפשוטה בקדוש ברוך הוא, זה מתקיים מצוות
אמונה שלך,
ולהוכיח
זה אמונה שלו.
אני גם מתעסק הרבה שנים, ואני חושב שיכול להיות שאחרי שאתה מקרב אותו ומדבר איתו, אז יכול להיות גם לסתול איזה דיון יום אחד עומק באיזושהי שאלה ובדברים, ורוצה לשמוע תשובות, אבל...
יכול להיות, גם דרך הדרכים. יש דרכים שונות בדרך לקרב, וכולם יקרו, כל אחד בדרך שלו. אני בטוח שמנה מנה התקלה סעילה. ברוך השם שיש הרבה מקרבים להרבה מתקרבים. אם כולם היו מקרבים בדרך אחת, כשם שאין פצופיהם שווים ככה נדותיהם שוות, לא היינו צריכים לקרב את כולם. אני מעניק עכשיו את הכלים שאותי חנן הבורא בהם, ושראיתי בעבר שהם עבדו עם הרבה מאוד בני נוער, שכלים אחרים לא עבדו איתם. זה לא בני נוער, יש לנו קירוב גם של אנשים מבוגרים. את השיעורים האלה הייתי מעביר גם בראש יהודי בתל אביב, כל מיני מקומות וכו' וכו', לציבור חילוני. המקום דרך שבו עסקתי בזה הכי הרבה היה בישיבת המדגן, יש להם בית מדרש שנקרא השראה, בית מדרש לסטודנטים, בהתחלה זה היה בשנקר, הוא מתרחב קצת וכו' וכו'. שם היו יושבים חבר'ה, חבל לך על הזמן, תוכנים אותך בשעות פילוסופיות, פה זה החדשה, וחוזרים בתשובה, בסופו של דבר. ויש אנשים כאלה שחפשים את התשובות האלה, קיצור, כל אחד מה שהוא מחפש, מי שזה מרגיש לדבר לי בו, יופי, לא, לא, בסדר, בואו נתקדם, קדימה, יאללה. אחר כל הדברים הללו, בואו ניגש עכשיו לענייננו. ההצעה שלי שנימת המהר"ל, כי מה שהמהר"ל עושה בארבעת הפרקים האלה, הוא עושה סדר קצת בשאלות שלנו. שוב, ארבעת הפרקים ארוכים ומורכבים, לא נימת הכל, נימת בעיקר את פרק ה', נראה בו את השאלות ואת התשובות שהוא נותן, ולאחר מכן נסכם בקצרה את דבר זין חן. בסדר? אני מקווה שהדברים ייכנסו ללבבות בצורה הנכונה. יפה. המצוות שנתן השם יתברך לישראל. יש לכם חבר'ה? תראו איך הוא בדיוק שואל את השאלה שלנו. המצוות שנתן השם יתברך לישראל, יש לשאול עליהם. שימו לב דרך אגב, בהרצוגריים, יש לשאול עליהם. המהר"ל לפחות חשב שיש לשאול עליהם, הוא לא אמר יש שואלים, יש לשאול עליהם. אם ריבוי המצוות לטוב להם, כמשמעות פשט הכתוב שנאמר, ויצוונו אדוני אלוהינו, לעשות החוקים האלה לטוב לנו כל הימים ולצדקה, זה הפסוקים שהזכרנו שבוע שעבר, ואמרנו שהפשט שלהם הוא, שבשביל מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותם כדי שיהיה לנו טוב, זאת אופציה הראשונה. ואם כי יש לומר שאין הכתוב מדבר בריבוי המצוות, רק שהמצוות הן לטוב על האדם, שבקיום המצווה זוכה לחיים הנצחים. אומר המהר"ל, רגע, שנייה אחת, תשימו לב. ייתכן שמה, שכל הטובה שאני מקבל מהמצווה יהיה איפה? בחיים הנצחים, נצחה בעולם הבא. ממילא לפי זה יוצא שכמה מצוות הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו? אחת. תן לנו מצווה אחת, היינו מקיים אותה הרבה פעמים, היינו מקיים הרבה שכר. לא המצוות טובות לנו, אלא קיומה של מצווה הוא טוב לנו. קיום של מצוות רבות הוא לא בהכרח טוב לנו. מכל מקום כך מוכח את המאמר המפורסם. אמר רבי חייא בן הקשיא, אם מישהו נרדם עכשיו, אתם מוזמנים להתעורר כעוד רגע קדיש. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למצוא את כל ידי תורה וידיר, גדל וכולי. בסדר? כלומר, שימו לב, מה הוא אומר פה, מעתה, כלומר, מה אומר רבי חנניה בן הקשיא? אילו היה רבי חנניה, היינו יכולים לחשוב שמה טוב לנו רבותיי, מצווה אחת. ברגע שהוא אומר, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, סימן שמה, שריבוי המצוות הוא טוב לנו. אוקיי? יפה. זה פשט הפסוקים בדברים. מעתה, יש לשאול, כי איך יאמר שהשם חפץ את הכל ישראל לכך הריבה להם תורה מצוות? הדבר זה נגד השכל, שהיה לו למעט המצוות, כדי שלא יהיה צריך לשמור הרבה מצוות, ואז היה זוכה לעולם הבא על ידי מיעוט מצוות, ממה שהוא מוסיף להם מצוות, שאז אי אפשר לזכות כל כך לעולם הבא. מה הכוונה? היו נותנים לנו 10 מצוות. מה? למה להקשות? תן לנו 10 מצוות, נעשה אותם 10 פעמים ביום, נקבל 100 נקודות, נקבל שכר העולם הבא. דווקא 613, זה מה שייתן לנו. בואו לא נשכח ש613 הם פוטנציאל גם לכיוון ההפוך, שמה יקרה? שלא נקיים. ככל שיש יותר מצוות, יש סיכוי יותר גבוה שאני לא צריך לקיים. דרך אגב, זה סיכוי יותר גבוה לא רק סטטיסטית, מהותית. למה מהותית? משתי סיבות. קודם כל, אני צריך ללמוד יותר כדי להצליח לקיים יותר. אם יש, אני צריך לדעת 613 מצוות. הסיכוי שאני אקשם לחוסר ידיעה גבוה יותר, זה אחד. שתיים, הסיכוי שזה ייפול על הנקודה החלשה שלי. אם נותנים 10 מצוות, אז אוקיי, אין שום בעיה. ברגע שנתנו 613, כל אחד יש לו איזה נקודה חלשה. הוא חלש בלקום בבוקר, הוא חלש בזה, הוא חלש בזה, הוא חלש בזה. כל אחד יפיל אותו על משהו, הרגת אותי. בסדר? אז אני לא מבין. אתה אומר לי שהמצוות ייתנו לטוב לנו. הטוב לנו הוא בשכר בעולם הבא. אז לכן ירבו לנו מצוות, הפוך, תמעט לנו מצוות. שמה? אני אומר, רבנו בחיי לא מסתדר עם זה כרגע, בשלב הזה, נכון? תכף נראה.
או שתוקם את הכל.
אתה מדבר רבנו בחיי חוות הלבבות עכשיו, לא רבנו בחיי שזכרנו שבוע שעבר.
לא,
שבוע שעבר שאמרנו, כן, רבנו בחיי הזה. או שאתה מקיים את הכל, או שאתה נחשב ללא עבד. הנה חינמי, כן, לא יודע. מספיק שאני אקיים תף ריש י' ב' מצוות, ואז אני כבר לא מקבל שכר לעולם הבא. אני רשע מרושע. עכשיו, הרמב"ם ז"ל באמת מה עשה, בגלל הקושי הזה, פירש את המימרה של רבי חנניה באופן מדהים. בואו תראו. הרמב"ם ז"ל פירש מסכת מכות, פירוש המשניות, וזה לשונו. מי קרא אמונה בתורה, כי כשקיים האדם מצווה מן התרי"ג, מצוות כראוי וכהוגן, ולא שיתף עם כוונתם מכוונות העולם, אלא שיעשה אותם מאהבה, כמו שביארתי לך, הנה זכה לחיי עולם. שימו לב. לפי הרמב"ם, הנוסחה להיכנס לעולם הבא, היא מצווה אחת שעשיתי אותה פיקס. עד הסוף, לא כוונות זרות, לא שום דבר, מצווה מושלמת. יאללה. כנס, קומפלט, רק זה יחיש אותך, לא שום דבר אחר, אוקיי?
יש בגמרא את הסיפורים,
במה... זה עוד רבי, בדיוק, עכשיו, ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותם הרבה, אפשר שלא יעשה אדם בחייו, אחת מן על מתכונתה והשלמותה, אבל בדיוק הפוך. כמה זה נושא 13? אנחנו רצינו להכניס לך לעולם הבא. הדרך היחידה להכניס לעולם הבא זה מה? שיהיה לך מצווה מושלמת? אז אם ניתנו לי רק 10, אולי לא ימצא את המצווה המושלמת שלי. כך מבחר, 13, מתוכם תבחר לך איזה אחת שהיא המצווה שלך, בסדר? תשקיע בה עד הסוף, תלך לעולם הבא. ובעשיית אותה המצווה תחיה נפשו באותו מעשה. וממה שיורה על עיקר זה, מה שאתה אמרת עכשיו, מה ששאר רבי חניה בן תרדיון, מה אני חי עולם הבא, ושיבוע המשיב, כלום מעשה בא לידיך. כלומר, עשית מצווה כעוגן, ושיבוע נזדמנה לו, מצווה צדקה על השלמות, וזכה בא לחי עולם הבא. ריבונו של עולם, הרי רבי חניה בן תרדיון עשה המון מצוות. היה לו רוב מצוות או רוב עבירות, ברור שהיה לו רוב מצוות. אז בכל רב, הוא מצווה חי עולם הבא. מה הוא שואל? הוא אומר, רגע, יש איזה מצווה שעשיתי את הפיקס? ותגיד, מעשה בא לידך, אומר לו, כן, צדקה שם וזה, מאוד של פורים, נזדמנו ידי, אוקיי, חיי עולם הבא. אז אתה רואה שמה מזמן בנף העולם הבא? לא כלל עשיית המצוות, אפילו לא רואה לו שהוא רובו זכויות, אלא מה? מצווה אחת תפגע בסוף. אז לכן, אנחנו שיש לנו את 13, כדי שבטוח תפגע בול בסוף איזושהי מצווה. עד כאן הרמב״ם.
וקצת מייש גם מה שאמרנו.
שמה?
אם
רק
הולכנו לבוטרד, אני
אמרתי לדעת
שאולי הוא כן מצווה.
בסדר, אוקיי.
ברור שהוא לא אומר, אבל הוא לא מתכוון שלא
יהיה. אני רוצה קודם משהו, כן, רגע.
אם היה נגיד את העשרה המצוות
שכביכול
שרצינו
לנו,
היינו מתרכזים בזה עוד יותר.
אני חינם? היה יותר קל להתרכז בה, כן? היום אתה צריך לשים אחת מרכזית, ועוד 612, שאני קצת משקיע בהן.
כבר עשו, הגמרא עשתה לנו את זה.
את מה?
עשתה 13,
חצה, בחבר קוראים, מידה אחת. כן, בסדר, אבל אתה מבין שכל הראשונים שמסבירים בגמרא, שזה לא אומר שזאת המצווה שאפשר להסתפק בה. כולם שם שואלים מה הוא רוצה להגיד.
לא, אפשר להסתפק, אבל הכל גודל עליה.
זה אותו דף.
הכל גודל עליה.
בסדר. שוב, רוב הראשונים שמסבירים שלמה היא מידה נלחת, לא שמסתשים, תעשה אותה כמו שצריך, זה הכל בסדר, אלא שתעשה אותה ממילא כל המצוות האחרות נגזרות. אם אדם מאמין בשם יתברך, אז הוא יקיים את כל שיש לו 13 מצוות. פיקס, איך, למה שלא יקיים? למה שרואה את האלוקות מול העיניים, שבית ישן נגיד תמיד. כל מצווה שתבוא לידו, בטח שהוא יקיים אותה באטרף, כן?
אבל כל הסבר אפשר להיכנס יותר עמוק.
לא, זה פשט, זה ממש פשט, זה ממש פשט שכמעט כל הראשונים שם בדף אומרים אותו. כן? אף אחד לא אומר שאדם שמאמין, זה כמו המצווה שבא איזה מישהו פעם למישהו לצל קיים מצוות. אומר לו, תראה, אני מאמין בלב. חבדניק, אבל זה מישהו בדוחה, ובוא תניח, אני מאמין בלב. אבל אתה מי אתה, תלך להתגייס לצהל, אתה היה משתמט. לא אמרת לו, אני קצין. קצין, כן, איפה? בגולן? בגולן, באמת, כן, בלב. אני קצין בלב. בסדר, אז ברור לך, אולי, אף אחד...
לקחת טרמפ, אז הוא אמר לו, אתה לא חיין, אחד של אלוקים.
ציוות השם. יש גרסה אחרת את חבדניק, שבא איזה מישהו איזה חבדניק, מתחיל להגיד לו בדוחה, תפל, אם יהיה משתמט, זה, לך תעבוד. מה אתה הולך לעבוד? אני יש לי מפעל, אני מחזיק מהעובדים, מה אתה רוצה ממני, וזה זה. לך לצהל, אומר לו חביבי, מוציא פנקס מילואים, סגן, הוא מזצבי, לא משנה, אבל סגן. זאת אומרת, הולך לעזאזל. אין לי מה לעשות שם, כבר פתחו שם בית חבד. אין לי מה לעשות. זה מזכיר בדיחה נוספת דומה, שפעם מגיעים ברסלבר, חבדניק ומרכזים מגיעים לעולם הבא. שלושתם לגיהנום. צועקים, ברסלבר צועק רבנו, שיענה. תח החלום, הבנו חיוך טוב, אומר לו, אומן, היית? תופס לו בפאות ראשו, מוצא אותו החוצה. חבדניק פותח בפיו, רבי, רבי. חלון נפתח, חיוך נעים של הרב. אומר לו, אתה בגיהנום? נראה לי, לא פתחו שם בית חבד, כך דולה תפתח, כך דולה. והמרכז עם צורק הרב זה יצא, לא שיינה, נפתח חלון, שמיים מהירים, אופילי תואר וכו' וכו'. נו, קימה, קימה. בכל אופן, אם עכשיו חזר על ענייננו, יש הרבה קושות על המהר"ל הזה, אנחנו נקשה בהמשך, אבל מה שהקשבתם גם כן טוב, אבל נסכם, זה לא המהר"ל, זה הרמב״ם, כן?
לא, הרמב״ם, ברור שהוא לא מתכוון שלא מתייחסים לכל המצוות.
ברור, צריך להתכוון את כולן.
לא, שלא מתייחסים בשכר לכל מה שהוא עשה.
זה לא כרטיס כניסה לעולם הבא. כרטיס כניסה את המצווה המושלמת. לגבי הייאוש מה שאמרת, אז ניתן לומר, אני אשלב פה את הרב דסלה וכו' וכו', יש גודל בחירה לכל אחד. כל אחד, רמת המושלמות של המצווה שלו נדרשת לפי היכולות שלו. אני לא קיימתי מצוות צדקה כמו רבי חנינא בן תרדיון, אבל אני מאוד השקעתי צדקה, זה אצלי מצווה עצומה, וביצעתי אותה, וזה, ויש לך חלקת את זה על העולם הבא. בסדר? אבל זה רק זה, זה דרך אחרת. ככה הרמב״ם מסביר את כל המהלך. בואו לא נשכח, באמת שלך, לרמב״ם יש לכאורה ראיה טובה, וזה הסיפור רבי חנינא, זה קשה להסביר אותו אחרת. טכני אמר מסביר אותו, אבל קשה להסביר אותו אחרת. כן, יפה, כן.
יש לנו קושיה לגמר, איך רבי חנינא בן תרדיון ידע להגיד שדווקא המצווה הזאת היא עושה טוב?
כן, מצוינת, עוד יותר, כן, אין החינם, למה הוא לא בחר משהו אחר.
היה
בעצם חדד. הגמר אותי, איך לא תהפוך את הימין ומשמאל, היא בלתי מובנת בעליל.
איך אני יכול לדעת איזה מצווה, אני עושה?
נכון, נכון, נכון.
הרגש, הרגש של הבן אדם.
בסדר, יכול, עכשיו, ותאימה על זה. בואו נראה, רבי, הבן אדם עושה את הקושיות האלה, רבי, ותאימה על זה. כי איך יסבלו דבריו, הדאמין המרואה ראשונה, בעדיה, דליבה דקולי עלמה, ברוב עבירות, ליום הדין, נדון לגנום, הגבוה שלנו אומרת, מאוד פשוט, עושים חשבון, חצי חצי, זה נגמר העניין. ואתם מהיר לעולם הבא, דק, אבל הצדיקים גמורים נכתבים לחיי העולם הבא. ואיך יסתור גמרא ערוך, איך אבא יכול לסתור גמרא מפורשת? ואם יאמר דעה דאמרינן שאפילו במצווה אחת זוכה לעולם הבא, היינו שעושה מצווה אחת אבל לא עשה שום עבירה, אולי יגיד הרמב"ם דבר כזה, אבל ברור, כן, ברור, זה מתייחס למה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאני בוחן גם את שאר העבירות, אבל זה הולך ככה, אם קיימת מצווה אחת כמו שצריך ולא עברת שום עבירה, אחרת אז תיכנס לעולם הבא.
זה על הרב בריש.
מי? לא, בריש אולי התכוונת, מחלקת יעקב. רגע, בוא נראה שנייה אחת את המהלך של הקושה של המהר"ל, שלא הולך לאיבוד, בסדר? אם כן, אין כאן להגדיל שכר כלל. בסוף סוף, כאשר יש להם הרבה הרבה מצוות, אפשר שיעשה הרבה חטאים, ויהיו החטאים אחרים. זה לא שיטה נכונה, כן? ואם רצה הרמב״ם זה לומר, כאשר הוא עושה מצווה ולא עשה שום חטא כנגד זה, בוודאי כדבריו כן הוא. כלומר, אם עשיתי רק מצווה ולא עשיתי שום עבירה ממול, אז ברור שמגיע לעולם הבא, גם בלי קשר. הדבר הזה משנה פשוטה, פרק רמת הקידוש, אם כל העושה מצווה אחת, מטיבים לו. ומעריכים להם, אבל נוכל לארץ, אף אחד לא חולק על הרמב״ם, שעל כל מצווה ומצווה מקבלים שכר. הנה חינם, ברור, אנחנו לא חולקים על זה. אין מה, המחשבה, דרך כלל, זה כאילו סוטט הרבנו בחי שלנו שבוע שעבר. אף אחד לא חושב לרגע שרק אם תקנית הכל, אתה מקבל שכר. לא, כל מצווה שאדם עושה, מקבל על השכר. אף על גב דמוקה לשם, כשעשה מצווה אחת יתרה על מחצה עוונות. הגמרא שואלת מיד, רגע, לא הבנתי. אתה אומר לי שאפילו אם הוא עושה מצווה אחת, הוא מקבל שכר, אבל הגמרא אומרת שלא חצי חצי, לא. אם האיש הזה עשה 50% מצוות, 50% עבירות, וכרגע הוא על כף המאזניים, עשה מצווה אחת, נוכל חיי העולם הבא, ככה הגמרא שמה עמידה, כל שכן שיש ללמוד מזה, שאם עשה מצווה אחת ולא עשה שום חצי, זה אוכל לעולם הבא.
תמיד מה הבא, אני נקום,
אתה
יודע שבכלל העבירה,
זה לא מחווה
מצווה,
מה,
אני לא מבין.
מה? הבן אדם מקבל שכר למצוות
שלו,
לא קשור לעבירות.
זה מזומן
לך, אבל... זה, את החינם, אז הרמה רוצה לטעון שמזומן לך העולם ויכול לבוא רק
אם אתה לא מסוים. אני אמרתי אחד המהלכים החזקים שלו בשיעורים שלו, שהוא אומר שאפילו אם בן אדם כל חייו עשה לה עבירות, חלילה, אז מצווה אחת כל חייו, אז הוא יכול לו לשמוח כל חייו. למה? כי לעבוד כל התיקונים כבר לעבירות, בסוף המצווה הזאת תשאר לו ויהיה לו את החיי נצח.
הבנתי. ישתי נדברים, קודם כל, לפי פשט הגמרא בראש השנה שם, אם הוא קלקף לדולם על התפילין, אז זה לא יעזור לו המצווה אחת הזאת. וכולם שואלים באמת שם, לכאורה, אתה אומר, שהעבירה לא מחבה המצווה, אבל אין השעבר כל העבירות שבתורה, וקיים כמה מצוות, אבל לא הניח תפילין, או משהו במדרגה הזאת, אין לו חלק מהעבר. פשט גמרא, כן? אין לך כלל הבא, חוץ ממי, זה הרבה מגיע, חוץ ממי, חוץ ממי שלא, כולל הרבה, מחתיה, רבים, וכולי וכולי, יש שם הרשימה, נכנסים הרבה מאוד לתוך הרשימה הזאת, לא מעט אנשים נכנסים לתוך הרשימה הזאת, וכן, כולי וכולי, טוב.
תהיה סוד, כולי
נוסף. טוב, עכשיו, וכל שכן שיש ללמוד מזה, שאם עשה מצווה אחת ולא עשה שום חטא שזוכר לעולם הבא, אך אם כן, אך אם כן, אין צריך לדבר זה מה שכתב שעשה מצווה אחת ולא שיתף עם הכוונה אחרת. אם זה מה שהרמב"ם רוצה להגיד, שאם עשיתי מצווה אחת יותר מהעבירות אני מגיע לעולם הבא, לא צריך שיתן מצווה אחת מיוחדת למינה וכו' וכו'. זה לא מה שהרמב"ם כתב, הרמב"ם כתב שהמצווה האחת המיוחדת היא זאת שמכניסה אותך לעולם הבא, אז זה לא מסתדר. סוף סוף למדנו כי אין הדבר כמו שפירש הרמב"ם ז"ל זה במצווה אחת זוכר לעולם הבא. כלומר, קיצור, הפירוש שלו לא נכון. עכשיו, עד רבי חנינא בן תרדיון, אתה רוצה שאני אסביר לך אותה? אני אסביר לך באופן פשוט, אחי איתמה, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה, אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? אמר לו כלום מעשה בא לידך, אמר לו מאות של פורים התחלפו לי מאות של צדקה, חלקתים לעניים. אמר לו אם כן חלקך יחלקים וגורלך יגורלך עד כאן. עכשיו בוא נסביר ונראה. לא שבשביל מצווה זאת בלבד אני מוסיף יזכה לך לעולם הבא. רק שראה בקיום מצווה אחת כתקנה מאות שהיה מחמיר בה, וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל בעצמו שמזה המעשה ראה שקיים מצווה אחת כתקנה, ומזה היה יודע שהוא צדיק גמור וקיום כל המצוות ובן העולם הבא. אדם כזה, שמצווה כזאת היא אחת, מקיים מצווה כל כך מהודרת, מן הסתם חזקתו, שאת כל המצוות הוא מקיים אותם בידור גדול, ולכן סביר להניח שהוא אכן בן העולם הבא. בסדר? כי בית תנא רבי חנינא שואל אותו, ואיך אומר, תקשיב, אני יודע בדיוק את החיים שלי. עשיתי הרבה מצוות, אני גם עשיתי עבירות. מי יודע, הרי אך אדם לא יודע חשב יש לך מצווה ועבירה, אני מושג, אולי שלוש עבירות, שעברתי בחיי שקולות כנגד כל המצוות שעשיתי, מה אני יודע? אומר לו, מה גם יודע, תקשיב, מצווה, אני רואה עליך, אתה בחור שקרה צדיק, אני בחייך, מה אתה, זה לא לעשות חשבון, בסדר? זה אפילו, ילד כתה א' יודע לעשות עם חשבון יער את החשבון, זה ברור שאתה בוא זמן חיון הבא, בסדר? זה הסבר של המערב. ועוד אני אומר, עוד הסבר לזה, כי מה שאמר כלום, מעשה בעלי ידך, לא שהיה רצונו לומר, יודעים, אולי נדלג טיפה את הקטע הזה, כי הוא רק מסביר פה עכשיו, תדלגו, ואני אומר כי לא קשיא כלל. בסדר? עכשיו הוא בעצם חוזר אחורה לשאלה הראשונה. כן? השאלה הראשונה הייתה, האם המצוות הן טובות לישראל? בסדר? והוא הביא את הרמב״ם, דחה את הרמב״ם, עדיין מרחפת, וחלה להעביר הקושייה, האם, למה המצוות טובות לנו? הפוך לכאורה, מה היה צריך להיות? שמה?
פחות
מצוות. זו הקושייה, הקושייה הזו עכשיו חזר. אתם איתי חבר'ה, ואני אומר כלא קשה כלל? כי מה שישראל הם מוכנים על התורה היא מדרגה בפני עצמה. המשפט רבי חנניה, שרבי חנניה לרצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, משמעותו היא, ברגע, באותו רגע שקדוש ברוך הוא ירבה לנו תורה ומצוות, הוא כבר זיכה אותנו. הזכות היא לא בזה שנקיים או לא נקיים. ברור שאם לא נקיים, נעבור עבירות חסכים, נקבל עונש. אבל הזכות היא לא בזה שנקיים או לא נקיים, אלא בזה שמה? שתהיה לנו את האופציה. רצה האבא לפנק את בנו, לכן קנה לו רכב. למרות שיכול להיות שחס וחלילה בחר הבן ניסה עם הרכב, תקע בקיר ירות. יצא טוב או לא טוב מהרכב הזה? שואל אתכם. יצא טוב או לא טוב? נו חבר'ה, בוקר טוב, לא טוב. האבא היה אבא נחמד? כן. לא קשור אחד לשני בכלל. כמובן, אני ילד רשיון, לא אם אין לו רשיון, זה הברה, כן? אבל אם אני קניתי לו רכב, אף אחד לא יבוא במחרת אל האבא. האבא דרך כלל יושב ויבכה כל היום כל הלילה וכו' וכו'. הרצה סוגריים, זה בבית אחד הקשיים הגדולים בחיים שלנו, שיש חסכי לאדם עובר עליו אסונות, שהוא כביכול תרם לאסון את התשתית, אז אחרי זה אנשים מורגים את עצמם. כמו שפעם היה נוהל כזה בצבא, שמשפחות שכולות וכולי, היו צריכים לחתום, לילדים האחרים, ביטלו את זה. למה? כי ראו שאנשים פשוט יצאו מדעתם, חס וחלילה קרה, שמשפחה אחרי, הבן השני, אחרי שההורים חתמו ונהרג, ההורים כבר יצאו מדעתם, אמרו, אני חתמתי לו, אני חסתי לו את המצב הזה, אנשים ממש, פסיכולוגית, לא יכול לעבוד את זה. אמרו, נבטל את החוק הזה, אין דבר כזה. אך שכול, לא יכול להתגייס ככה, בנקודה. עם כל המחיר שיש בזה. למה אני אומר את זה? כי זה ידוע, בנפש, שככל שאני מרגיש יותר אחראי על, על, על הבעיה. אבל, לכן נשים את זה כרגע בצד, אבל בצד האמת, עזרו כרגע את הפסיכולוגיה של האבא, בצד האמת. האבא זה הוא אבא טוב או אבא רע? הוא אבא טוב. זיקיתי אותו ברכב. רכב הוא דבר טוב, יש פה מצוות, אפשר לבלות איתו, לא משנה כל אחד מה שהטוב שלו, בסדר? מה?
זיהום אוויר.
כן, לא בכלל, קניתי לו את הרכב עם הדרגת זיהום אוויר הכי נמוכה גם, בכלל.
היברידי.
כן, היברידי. אוקיי, אחי, אבא הכי טוב בעולם. אלא מה, זה שאחר כך, דרך אגב, יכול להיות שלא הבן נתקע בקיר, אלא מסעית הרגעת הבן. לא שהבן אפילו היה רשם, לא משנה, בסוף יצא רע מהעניין הזה, זה לא משנה בכלל. מתי האבא רצה לזכות את הבן? ברגע שהוא נתן לו את הרכב. בעצם זה שהקדוש ברוך הוא, שדרך אגב, המשל הנשאל לא לגמרי דומים, למה? כי זה שיש לי רכב זה חסר משמעות אם אני לא מה אעשה. אעשה בו. לעומת זה, לפי המערה, לא, עצם העובדה שאנחנו ברי מצווה, למה קוראים למי שיכנס לעול מצוות בר מצווה? אתה הבן של המצווה. אנחנו ברי מצווה, העובדה שאני עכשיו יושב מולכם אדם שחייב ויושב את המצוות. זכות, יש לי זכות, אני חייב במצוות האלה. בסדר, למה? אתה אמרה להסביר, אבל עצם זה, 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 גמרנו, לא צריך יותר מזה. עכשיו, לפי ההסבר הזה של המערה יוצא, שמילה, הממרה של רבי חנניה, היא גם לא יכולה להיות תשובה לשאלה שלנו. השאלה שלנו הייתה, האם המצוות טובות לנו? וואלה, לא יודע. להיות בני זכות לקיים מצווה זה טוב לנו, אבל לקיים מצוות אין התייחסות בעצם. נשמטה הקרקע מתחת הרגליו, נכון? יפה. זה מה שהמראה לא עושה בהמשך. כי מפני שהם מוכנים אל תורה כמו שהתבהר למעלה בפרקים א' ב', ואינם כמו שאר האומות עקום שאין מוכנים לתורה, עכשיו היא נתן להם מעט מצוות, לא היה הזכות שלהם כל כך, כמו שיש להם זכות במה שיש להם תורה שיש בה מצוות הרבה, ומוכנים להרבה מצוות. עצם העובדה שאנחנו מוכנים ל-613 מצוות, היא עצמה זכות אדירה עבורנו, ולא ל-100 מצוות או ל-50 מצוות.
אז למה לא 1,600?
מה?
למה לא 1,600?
זה ודאי, לא, זה ברור שהשאלה אותי תמיד תהיה אינסופית. לפי כל התשובות, גם לפי התשובה שאני אנסה לתת בסוף, עדיין השאלה אותי תעמוד, ואני לא יודע. יש חוכמת הבורא, שהוא החליט שזה הסך הכל הכולל. בסדר, זה כמו שנחזור למשל, אבא שנתן לבן שלו לא רכב אחד, אלא שלושה. למה שלושה? אחד קטן שכיחונים בתל אביב. אחד טנדר לקחת את החבר'ה, ואחד ג'יפ לסול טיול וכולי. למה לא ארבע? למה לא חמש? לא יודע, אבל ברור שזה שנתן שלוש, יותר גדול זה שנתן אחד. בסדר? אז יש שם שלוש, זה יותר טוב מאחד. זה זכות יותר גדולה. למה? זה בדיוק לא יודע. בדיוק, במה ש... באיזה צד?
יותר טוב מ-614 בוודאות.
ברור. אין החינם, רק אני לא מבין את זה. באיזה צד נוכל לומר... דרך אגב, כדי לומר את זה, אני חייב לומר שמה... מה שאני אנסה להגיד בסוף, שלכל מצווה וצווה יש ערך לפני הצווה, ולא הריבוי, שלא כמו המערל. המערל גם בסוף דבריו ימשיך לומר, הוא יתעקש על זה שהריבוי הוא הנקודה פה. לא האיכות, הכמות, שפיכך הרבה אליהם תורה ומצוות, בסדר? מה שאנחנו ננסה להראות בסוף זה שההסבר הזה הוא בלתי אפשרי, ולכן חייבים לומר, שהמדבר של רבי חנניה בא לומר שריבוי המצוות דהיינו הפער הכמותי, האיכותי בין אחת לשנייה. כבר עכשיו אני זרוק כבר את החידוש. מה אנחנו רוצים להגיד בסוף? שאם אכן היינו יכולים דברי המערל, כולל מה שהוא יאמר בפרק ו' ז' ח'. מה איך מה?
ברור שהם נכונים לדברי
המערב. נכונים חצי דרך.
לא, הם נכונים לגמרי, הם קודש קודשים.
מה עם הרלב"ג?
שאני הקטן חושב קצת אחרת מהמהר"ל ושיפולי גלימתו. בסדר? אוקיי? זה ניסוח שכן אפשר לומר אותו?
שאלה.
אוקיי, בסדר?
קודש קודשים.
אם זה רק קשה.
המערב קודש קודשים.
כן.
גם הרלב"ג קודש קודשים.
ברור.
אבל הם לא מסתדרים ביחד, אז מה נעשה?
צריכים להעמיק עוד
מחילה.
מה הקושי המרכזי שיהיה בסוף? הרי מה המהר"ל, אני אגלה לכם את הסוד כבר, מה המהר"ל, אני אגלה לכם את הסוד, כי צילמו לכם דפים של זכוכית מגדלת של שען חירש קשה לקרוא אותם, אז אני ארחם עליכם, צריך לראות שכולי זכות, אז לכן, אני אגלה לכם את הסוף כבר, כן? מה המהר"ל אומר בסוף? שאכן ריבוי המצוות הוא זכות. גם מצוות, מה שאמרנו עכשיו, זה פרק A, דהיינו עצם זה שזכינו בשנת 13, וגם מצוות שנקיים אותם. כן, אבל למה? כי כל מצווה ומצווה מוסיפה לי בו דבקות על הבורא. ואני חושב לי הרבה מצוות אני יותר דבק בו. ואז אני שאלת השאלה שהמהר"ל רומז אליה בפרק ז' ולא עונה, אז למה צריך שתמות 13? מספיק שיהיו 10. ומה אני אעשה? אני אקיים אותם הרבה פעמים. ואז אני אדבק בבורא כל הזמן. ומה המהר"ל אומר? המצוות ממש, אתה כל הזמן קיים מצוות, קיים מצוות, קיים מצוות. אין בעיה. נותן לנו איזה 10, 20, יודע מה, 100. נראה לי כזה, אם נספור מתוך השם 13, זה 100, גומרות לנו את העסק. סדרות את כל היום. שחרית, מנחה, ערבית, פה, זה. לא, למה רק שלוש תפילות לפי המהר"ל? חמש, יותר טוב. יש לנו בני יהודים שעושים את זה. נכון? כלומר, נגיד שאני אומר שתפילת מנחה מאירה לי את הזמן. אז למה שלוש תפילות ביום? בוא נעשה חמש ביום. עשר? זה קצת קרוב בשאלה שהרבי נושא על קודם, כן? אבל אם הריבוי הפואנטה, אז איך אפשר לעצור את זה בשבת 13 באמת? על כורחנו יהיה לומר בסוף, שמה שרבי חנן רצה לומר זה שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, דהיינו נותן להם גיוון של מצוות כזה, שכל מצווה ומצווה, א', בוא נענה לשלושת השאלות ששאלנו, א', האם המצוות טובות לנו? כן. לא ניתן לומר שרק מצוות השכר, כי אם רק מצוות השכר, כמה מצוות היה צריך לתת לנו? אחת. וכמה פעמים, עכשיו מה אני רוצה שתקבל 600 נקודות? אין בעיה. מצווה אחת ו... תעשה אותה 600 פעם. אם כל העניין זה רק השכר, ואין שום מודל במצווה למצווה, ואני חדוש שאנחנו, אני בראתי את הר הלאה כדי שבעתיד לבוא הוא יקבל ממני 600 פרסים, 600 סוכריות, כל סוכריה על כל מצווה. היה הרבה יותר פשוט לקיים אותי, לשים אותי בעולם הזה, לתת לי 10 מצוות, תקיים כל אחת, עשו חשבון כמה זה יוצא 60, לא כמה עשיתי חשבון נכון, 10 כפול 60 זה 600, כן? 10 כפול 60 זה 600, כן, יפה. כל מצווה 60 פעם, ואתה מסודר. למה אתה יוצא 313? אז לכן, קודם כל, ודאי שאלנו את האופציה שהשכר הוא רק בעולם הבא. ברור שהשכר הוא בעולם הזה. אל תגיד, השכר בעולם הזה לפי המהר"ל, הוא אומר המהר"ל, התורה, שהשכר בעולם הזה הוא הדבקות, מה שהמצווה נותנת לך הוא הדבקות. עוד רגע אני אסביר שאני את מה הוא רוצה להגיד בזה. אז אם ככה, תן לי 10 מצוות, ואני אקיים אותם כל הזמן, ביד דבק הבורא. עכשיו, כדי להבין את זה, צריך להבין מה שהמהר"ל אומר בתחילת פרק ו'. בתחילת פרק ו', והמהר"ל פותח, בשאלה שאמרנו קודם, יש בבני אדם הפילוסופים. מה הפילוסופים אומרים, רבותיי? אני לא מצליח להבין. אם אני מניח הנחת יסוד, שהמטרה היא נפשית, בסופו של דבר, נגיד, מה שאני הולך עוד רגע להגיד, המהר"ל, דבקות, אז איך המצוות צריכות להיראות? מצוות הלבבות והנפש. למה תפילין? למה סוכה? למה לולב? מה הקטע בזה? זה הקושיה של פילוסופים הקשוד. אבל למה זה קושיה של פילוסופים? למה זה מתאים מאוד לפילוסופים? כי בעולם של הפילוסופים יש נתק מוחלט בין הפיזי לרוחני, בין המטאפיזי לעולם הזה, בין רשמי לכל העולם, נכון? אוקיי. אז באים הפילוסופים ושואלים, עד כדי כך, מה זה גרם לרלב"ג למשל לעשות? אומר הרלב"ג, א', השכר רק בעולם הבא ולא בעולם הזה, לא ייתכן שמצווה תעשה משהו טוב בעולם הזה, בלתי אפשרי. וב', איך המצווה תיטיב עמי לעולם הבא? נקרא לכם משפט אחד שמביאים אותו פה בהערות למטה, כן? שהאדם קונה חלקו בעולם הבא דרך השכל הנקנה. קיים מצוות, הדבר הזה יקנה לך שכל, ואז תיכנס לעולם הבא. עכשיו אפשר להסביר את זה בצורה קצת של שיחה של משגיח ושיבת מוסר. בשיבה התיכונית שלי, הראש שיבה שלנו תמיד היה אומר שחפץ חיים אמר ככה, שבעולם הבא אין גן על גן לא באמת רבותיי, זה אותו מקום. מה יש בעולם הבא? שיעור של גבר אגר. עכשיו כולם נכנסים. מי שלמד בעולם הזה כמו שצריך, מלקק את האצבעות, נהנה מכל רגע. מי שהתבטל בעולם הזה נכנס, וואלה, לא מבין כלום. אחרי 5 דקות הוא מסתכל למינה ושמאלה, קם לצאת החוצה, והיציאה אומר לו מישהו, אדוני, מי כבודו? אני, מוישה, חדש פה היום, אומר לו, מוישה, תשב, תשב. אין, תגיד, יש צלצול מתי שיר? הוא אומר, לא, כבר רגע, דבר בלי הפסקה. עכשיו קראתי בספר לקוטר ראיה, בשבוע שכשהרבוק היה ביקור בחול, היה בצורת הברית, איזה שנה, ותף יש פידל, הוא נסע לסוף כסף לישיבות בארץ, 3 חודשים היה שם, סיפור מרתק הביקור הזה. אז הרב מאיר ברלין מתאר את הביקור שלו, שם הוא אומר, עשינו לו אספה עם כל רבני אגודת הרבנים של ארצות הברית, שאז הוקמה וכו' וכו', דרש בפנינו 5 שעות. כשנגמרה הדרשה, כל הרבנים קמו על רגליהם וביקשו ממנו שימשיך. מתאר את ההתלהבות של כולם ממנו וכו' וכו'. שוב, זה תיאור קצת סובייקטיבי, כי הרב מאיר ברלן היה חסיד של הרב, לא משנה, אבל עדיין זה תיאור. העובדות הן עובדות, כן? 5 שעות דרש, לא נתפס, כן? מה? כן, הדרשת הרמב"ן לראש השנה.
לא יודע מי הרצה.
היה בקושי מניין בעכו אז, לא יודע למי הוא דרש בדיוק, כן? לא יודע. היו 10 יהודים בעכו, הוא דרש לו את הדרשה הזאת, לא יודע. זה פלא עצום. ראיתי באמת פעם אחרי ששבל כותב בהקדמה, שזה לקט משנים, שכל שנה הוא לא דרש משהו, ואחר כך זה נעשה.
המשך.
מה, המשך? כן, כן, כן. דרך אגב, ההמשכים גם כן, ההמשכים הרי נאמרו בחלקם הגדול, חסידים, זה כל דבר שם, רק לקרוא את זה לוקח 5 שעות, אז לא יודע, זה טוב. בכל אופן, מה רציתי להגיד? וכי והגר, הוא לא מפסיק. נתנו לו לדבר, הוא גם לא, אין אכילה ואין שינה ואין שתייה, הוא מדבר חופשי. כן, רב מוישה הזה מסכן, אחרי שעה אחרי שעה, אתה אומר, למה לא נכנסתי לשיעור? פעם יש לי גיס, שהוא אמר לי משהו וורד דומה, היינו פעם בחמת גדר שם. נכנסנו למים, 5 דקות תענוג, אחרי 5 דקות אתה יוצא, אמר לי, אתה יודע, העולם הבא זה ככה. שמים אותך בחמת גדר. עכשיו, אחרי 5 דקות, אתה קם לצאת, עודקים, צדיק, צא, רשע, שאל בפנים חביבי, אתה לא יוצא, אתה לא מבושל, מכל הכיוונים, לא יוצא. זה כן, המשל המפורסם, אותו אחד שמגיע לעולם הבא, שאין אותו בגיהנום. אומרים להם, אוכל לשבת, אני לא אוכל לשבת, הכנת תה, למה תה, בכלי שני, כן, כן, אנחנו נשים אותך בגיהנום, בכלי שני, לא, אין בעיה, כל בסדר. בכל אופן, נעזור חזר לענייננו, הרלב"ג אומר, כל העניין זה השכל הנקנה. אין באמת שום חיבור בין הגשמי לרוחני. המצוות, ואני קורא לך את השכל הנקנה. רגע, אומר המהר"ל, אם כל העניין זה שהמצוות יקנו לי את השכל הנקנה, איזה מצוות הייתי צריך לעשות? ללמוד תורה, למשל, כדי ליהנות בשיעור של רבי עקיבא, רגע, צריך להניח תפילין? מה הקשר? נגיד שאדם בעולם הזה לא, בוא נחזור למשל של חפץ חיים, שדפק, אני חיפשתי, לא מצאתי אותו אף פעם בשביל חפץ חיים, את המשל הזה, לא כתוב. אז או שזה מופיע באיזשהו מקום אחר שלא מצאתי, או שהראש שלי נמציא, לא יודע. אני נגיד שהמשל של חפץ חיים נכון, מה אני אמור לעשות מעכשיו עד יום מותי כל רגע ורגע? מה? כן, ראש שלי למד בשעות המוסר, ייתכן שקיבל שמועה מאיזה משהו, ייתכן, לא, לא אמרתי שזה לא היה שהוא לא אמר. אני מאוד קשה לי עם זה, כי לכאורה לפי חפץ חיים, מה צריך לעשות מעכשיו עד יום המותי, רבותיי? ללמוד תורה ובלי הפסקה, אפילו שנייה אחת, לא להניח תפילין ולא שום דבר, כלום, רק ללמוד תורה, זה הכל. תגיע לעולם הבא, תהיה עם יותר שטייגן ותצליח, תיכנס לזה שוב בגבר, נכון? זה לכאורה הרלב"ג, אומר המהר"ל, מה פתאום? אז לכן המהר"ל, מה פתאום? לא נכון, המצוות מעניקות לך דבקות, בסדר? הלכת תפילין מעניקה דבקות, מצוות עולה מעניקה דבקות, שיעור סוכה מעניקה דבקות, תגיע לעולם הבא, דבק, תוכל להגיע למה שכתוב, מה איך נהנים בעולם הבא? יושבים ואתה רואה אותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כדי ליהנות מזיו השכינה צריך להיות דבק, אם אני לא דבק למשהו, אני לא נהנה ממנו. בוא ניקח משל מאיש לאישה. אם יושיבו אותי מול אישה שהיא גם מכוערת וגם מפלצת וגם לא סובל אותה וכו' וכו'. אני יושב כל היום ואסתכל עליה, אני אהנה מזה משהו, אני לא אהנה מזה שום דבר. אם אני יושב מול אישה שאני אוהב אותה והיא גם יפה וכו' וכו', אני אהנה. כלומר, מה זה נהנים? כדי ליהנות מזיו השכינה צריך לאהוב את זיו השכינה. בסדר? אם אני יושב מול משהו שהוא לא רצוי עליי ולא כלום, אני מסתכל עליו, אז מה? לא עשיתי מזה שום דבר. אז כדי להצליח לקבל את השכר בעולם הבא, וזה דרך כלל, פה אפשר לקחת את המשל של חפץ חיים, להגיד שכולם יושבים בעולם הבא. הרי כתוב צדיקים יושבים, מי זה צדיקים? אתה הזכרת קודם, רבי, כולם צדיקים, כולם ישבו שם. אלא מי שיקנה דבקות בעולם הזה, מה יקרה? וואו, הנה, הקדוש ברוך הוא, זה אלוקינו, קיווינו או לא? קיווינו, מה זה קיווינו? כל החיים חיכיתי, לשבת מולו. כל החיים שלי היו, בכלל כתירה התקטע, כל החיים שלי, מתי אני אזכה לשבת מולו. זה עכשיו קורה, איזה יופי. ומי שכל החיים שלו לא עבד על זה, אז הוא לא יענה מזה, פשוט מאוד. הוא יישב אותו דבר, מול הקדוש, הוא לא פשוט לא יענה. כן? לא יוצא מזה שום דבר. אוקיי, זה המהלך שהמהר"ל בסופו של דבר אומר. עכשיו בואו נוסיף דובדבן על הקצפת של המהר"ל הזה. שכדי לומר את זה, אני חייב לומר שכל מצווה או מצווה נותנת לי משהו מיוחד. כי אם אני לא אומר שכל מצווה נותנת לי משהו מיוחד, אז עוד פעם נחזור לקושייה שמה, שבואו נקיים 10 מצוות 60 פעם, ונזכה בדבקויות, כל מצווה מעניקה לי דבקות. יפה, כך 10 מצוות, תקיים אותם 60 פעם, תהיה עוד יותר דבק, עוד יותר דבק, עוד יותר דבק. 120, הגעת כמה מצוות עשית, 5,000, יאללה, דבק, אתה יודע, נכנסת, נהנה מזיו השכינה. למה צריך גם הנחת תפילין, גם דעת עולב, גם סוכה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, בשביל צריך את כל הדברים האלה? ההסבר היחיד, מסתדר עם רבי חנני הזה לומר, שכל מצווה ומצווה מוסיפה לי משהו שמצווה אחרת לא הייתה יכולה להוסיף לי. היא נותנת לי משהו. עכשיו, יכול להיות שהיא נותנת לי משהו שהוא מדיד רק בקנה מידה של דבקות אלוקית ולא בקנה מידה אחרים. כלומר, האם כל מצווה נותנת לי משהו שאני יכול לתרגם אותו לשילוח הקן רחמים, וכו' וכו'? הבנת את המודל? לא בטוח. יכול להיות שיש מצוות שבאמת לא מעניקות לי שום שינוי באישיות שלי, אני לא אהפוך לבן אדם יותר טוב, וכו' וכו', רק דבקות הם יעניקו לי. אבל מצוות מזוזה מעניקה לי סוג של דבקות ששום מצווה אחרת לא מעניקה לי.
איך הדבקות יהיה מישהו
יותר טוב? עם מה?
איך דבקות יכולה להיות שווה?
לא, אני יותר דבק. אני לא...
או,
מה זה לא יהיה יותר טוב? לא יהיה יותר טוב בסולם הערכים החיצוני. הוא שאמרתי קודם, שהבעיה המרכזית בחיפוש טעמי המצוות, שימו לב, מה הבעיה המרכזית שמחפשים טעם למצוות? והוא כותב את זה בתללי אורות, במאמר המפורסם של תללי המצוות. אני חוזר מה שאמרנו בהתחלה. ברגע שאני מחפש טעמי המצוות, אני מגדיר, תכיר את הוורט המפורסם של הרייץ, שהעולם אומר ככה, שהאוילם זה בפשיטות. האלוקות היא מתחדשות. כלומר, יש שולחן? יש. אלוקות אולי. ואני אומר, אלוקות זה פשיטות, עולמות מתחדשות. יש אלוקים זה פשיטה, יש שולחן אולי. טוב, יש גם בדיחה על זה. יש פעם איזה רבי דיבר בתיש, שאין לו נלבדו והכל עין וכו' וכו'. וזה, קיצור, החוסד יצא מהתיש החוצה, הולך ברחוב, אין לו נלבדו והכל עין. המצמות, המהות יש, אין, בום, תקע בעץ. טוב, עץ יש. עץ הזה יש, כן? זה יש. אוקיי, אז למה אני מנסה להגיד את זה? החיפוש אחר טעמי המצוות, הבעיה העיקרית בו היא שאני מראש מגדיר את הטעמים, אני מגדיר מה טעים, מה לא טעים. כשאני רוצה לענות תשובה לשאלה אם גלידה היא טעימה או לא, אני צריך להגדיר קודם כל שמתוק זה טעים. בסדר, דרך, אני שונא גלידה. לפני חצי שנה באתי לתוח בוושת, שבמשך שבוע יכולתי לרשות מים. אחרי שבוע יכולתי לאכול יוגורט. אחרי שבוע יכולתי גם גלידה, בקופיות קטנות. ולאט לאט הוושת נפתחה. זה תוח, סובך לא משנה כרגע, אז בוא תראה עכשיו, אתה מת מרעב, זה פשוט לא יומן, ואתה חי שבועיים ברעב מתמיד, 24-7, אי אפשר לתאר את זה, אני אומר שלא חווה את זה, לא חוויתם בחיים שלכם, זה לא יום כיפור, זה פשוט לא נפסק, כן? משהו מטורף לחלוטין. אתה מתחיל להבין מה זה, מה הגבור אנשים בשואה. אתה מתחיל להבין שאתה עכשיו לא הבנת, שחשבת שאתה יודע מה זה רעב, אתה לא הבנת. אוקיי? ואז הגיע שלב הגלידה, כתבו לי שאני יכול להם עכשיו גלידה. עכשיו, אני לא סובל גלידה, אבל אמרתי, טוב, אין ברירה, גלידה. אשתי קנתה לי גלידה, אני יושב, פותח כפית הפה, נכון, אתה אוכל איזה משהו, קצת, לאט לאט. למה אני אומר את זה? כי גם אין באמת תשובה לשאלה אם גלידה טעים או לא טעים. אבל נגיד שכל בני האדם בעולם היו אוהבים מתוק. אז אפשר לשאול אם גלידה טעימה או לא? אפשר. ואת התשובה, מתוק טעים, לא מתוק לא טעים. הכל זה בתנאי שמה אני מניח? שכולם אוהבים מתוק. אבל אם נגיד אני לא אוהב מתוק, אז יש תשובה לשאלה אם גלידה טעימה או לא? אין תשובה. לא יכולה להיות תשובה. רובן יגיד טעים, שמעון יגיד לא טעים. ושניהם צודקים. לכן ברגע שאני אומר שאני מחפש טעם, בעצם חיפוש הטעם למצווה הוא כבר בעייתי. כי מה אני עושה בחיפוש הטעם למצווה? אני מגדיר שאני יודע מה טוב ומה לא טוב. אני יודע שלהיות רחמן זה טוב. עכשיו אני אשאל את השאלה, האם כאן ציפור זה בשביל זה או לא בשביל זה? מי אמר לך בכלל שלהיות רחמן זה טוב? וזה ההסבר של המהר"ל בהמשך, למה משתקין אותו, בפרק ז'. וברגע שאתה אומר על כאן ציפור ירוח עמך, אתה מניח, אני אומר לקדוש ברוך הוא מה טוב, מה לא טוב. רחמים זה דבר טוב. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא נתן שילוח הקן כדי שנהיה רחמנים יותר? מי אמר שקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה רחמנים?
זה ברור. תציף את רחמנים ברור שלכם. זה גם כתוב.
יכול להיות. אז מה זה אומר? אז הוא יוצא שטעם המצווה הוא לא אני הגדרת טעם המצווה. אז ממה נפשך?
אתה ראית את השור של הרחמים.
כן, אבל לא, לפי זה מה אכפת לך? אבל אם אתה בא בהנחת היסוד הזאת שהנקודת ארכימדס שלך היא הקדוש ברוך הוא, אז מה אכפת לי בכלל טעם המצווה? אלא אם כן, עכשיו הוא עושה את המבט החסידי. מה שנוסיף עכשיו זה רבצי הדוקים ארוכים ושפת אמת והמון המון המון. מה הם אומרים דבר כזה? שפת אמת אומר את זה, אני חושב שהשפת אמת הכי חזק.
הרב, אולי תתחיל פעם בא מהחסידות, ואז אחרי זה גם נדון בחקירות. זה קצת...
אתה יודע מה? קיבלת שבוע הבא נתחיל מזה, אבל אני אומר עכשיו על קצה המזדה את השפת אמת כדי שתשנו בלילה, שבוע הבא נפתח את השפת אמת הזה. בסדר? אוקיי. השפת אמת פותח את התורה הראשונה שלו על פסח. מצא רבותיי, יש לה טעם או אין לה טעם? אין טעם, זה כל מהותה, אין לה טעם. אתה לא, אם זה מצא של תימנים, אז יש טעם, אבל מצא של אשכנזים, יש טעם, יש טעם. מצא של אשכנזים, אתם יודעים מה עשה עיוור שנתנו לו פעם מצא של אשכנזים? הוא עשה ככה, ואמר, תגידו, מי כתב את השטויות האלה? זה מצא של אשכנזים. מצא, כל עניינה שאין טעם. סוסית מלח וכו' וכו'. אומר, עשוות אמת ככה, עניינו של פסח זה שתוכל מצא בלי טעם. רגע, אבל הם מפתירים לך הפסח אפיקומן, צריך שהטעם האחרון שישאר לי הוא של המצא. מה קורה? פה זה נראה שונה זה. הרי אין טעם לזה. אומר המהר"ל, אומר שפת אמת ככה, מי שמראש מתבטל לחוסר הטעם, בסוף מבין את הטעם. טועם אותו הכי טוב. ואז יוצא לפי זה ככה, שהחיפוש אחת טעם המצוות משמעותו היא כזאת. אני מחפש את הטעם לא כדי שלי יהיה טוב, אלא כדי שאני לא אפספס את מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיצא לי במצווה. נגיד שטעם שלי לוח הכן הוא רחמים. אז יש שתי דרכים לחפש את זה. דרך ראשונה להגיד, אני באתי מאגודת צער בעלי חיים. מבחינתי הנחת היסוד היא שמה שרחמים זה דבר טוב. עכשיו בואו נראה, התורה נורא נחמדה. התורה אומרת שצער בעלי חיים וכו' וכו', שקוי, אז הפכתי את הפירמידה. שירות שנייה הפוך בדיוק. אני רוצה את עבד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רצה? שאני אקיים מצוות. בשביל מה? למה הוא רצה? מה הייתה המטרה שלו? לזכות. ומה הוא יזכה אותי? אם אני אומר שזה רק בשביל השכר, זה בלתי אפשרי. כמה מצוות היה צריך לתת לי? 10. מזה שנתן לי יותר מצוות, זה מה שמה הוא רצה? שכל מצווה תפעל עליי איזה פעולה. אז אם אני לא מחפש את טעם המצווה, מה אני עושה? אני מפספס את המטרה האלוקית. אבל אתה מבין את ההבדל התאומי בין שני סוגי החיפוש? החיפוש הראשון מניח שאני יודע מה נכון, מה מוסרי, מה טוב וכו' וכו'. עכשיו בוא נראה אם התורה מתאימה לזה. החיפוש השני אומר, אני לא יודע בכלל מה טוב, אני יודע שהתורה טובה. עכשיו התורה תלמד אותי מה טוב. בסדר? והתורה אני למד מה טוב לעשות, וקיום המצווה יחדיר לי את זה לברידים, זה המטרה. אני יודע, כבר למדתי לפני זה שזה להיות רחמן זה טוב. מה הבעיה שזה לא נכנסתי לברידים? טוב, שלא חכה, נכנס לך לברידים.
זה מה שהרוב אומר, זה המקודה שאמרתי בתחילות ישיבה.
מצוין, לכינו חווה, שקורא.
בסדר, לא. אז אני אומר, זה הבדל, אני מרגיש פה בשיעור, מבחינתי האישית, איך הוא נבנה. אם מתחילים מהחסידות, ומתחילים מהדברים האלה, לא, אני מרגיש זה ממש קריטי.
כל אחד בקריטי שלו, אתה יודע.
בסדר.
שבוע הבא, נעשה שבוע שבוע, בסדר, כמו טבח, שבוע שבוע. שבוע הבא נפתח שפת אמת. ומה שנעשה זה נשווה, יש לי 17 פסקאות של שפת אמת שמדברות על זה. כדי שגם הפלספנים יענו פה, נעשה השוואה בין ה-17 פסקאות ונראה את השינויים בשפת אמת בנושא.
בשפת אמת עוד איכשהו בסדר גם ללנדני.
כן, משהו כזה באמצע. עכשיו, אני אמשיל את זה במשל, שרציתי להגיד אותו קודם, כבר הספקתי לשכוח אותו עכשיו, מה רציתי להגיד? מה אמרנו? אז זה הטעם המצא, הפילוסופים הזה, לא משנה, שכחתי מה רציתי להגיד, לא משנה, גם הזמן שלנו תם בכל מקרה, זמן רבנו תם כידוע, מי שפעם במוצאי שבת, אז היא יולדת לחברה שלה, בית חולים, אמרה לה, אני יכולה לנסוע איתך במוצאי שבת? אמרה לה, כן, אבל אני מחכה לרבנו תם. בסדר, כשהוא יגיע, תגידי לי, ניסע ביחד. יאללה, עד כאן להיום, שבוע הבא נשלים את התמונה בעיון חסידות בנושא וכו' וכו'.